וכן לא יכנה שם לחברו. התחלנו בזה פעם שעברה, ואמרנו שכינוי השם זה כינוי של שם שלילי, כך מופיע בהלכה, חושן משפט מופיע, סימן רש כף חט בסעיף ה, כך כתוב שם, לא יכנה שם לחברו, וכוונה היא דווקא לשם שלילי. ראינו שכינוי שם זה דבר בעייתי, מכיוון שהשם מגדיר את האדם. וכאשר אתה מגדיר את האדם באופן שלילי, הרושם הכולל נדבק בו, הן בעיני עצמו, שבעצם הוא אומר לעצמו, הנה קוראים לי כך בשם, כלומר, את כל כולי מסכמים בשם אחד, שלילי. קוראים לי חגב, קוראים לי, לא יודע איך קוראים לי, זאת אומרת, כולי חגב. אם אומרים לך, שאני יודע, האצבע הקטנה של הרגל שלך נראית כמו ביסלי. בסדר. האצבע הקטנה של הרגל נראית כמו ביסלי. לא אומר שזה טוב להגיד את זה. אבל שקוראים לך ביסלי, זו בעיה. זה כבר לא חלק ממך. כולך ביסלי. נו, באמת, מה, כולך ביסלי? אתה יודע שכולך לא ביסלי, אבל קוראים לך. אנחנו צריכים להבין ששם עושה לנו רושם כביר, שם. ככה זה בתודעת האדם. לא צריכים לדבר איתנו עכשיו מהר"ל כדי שנבין ששם זה מהות. האדם בטבעו מבין ששם זה מהות. יש שמות שונים לאדם, ארבעה שמות לאדם, שם שקורא לו הקדוש ברוך הוא, שם שקוראים לו מולידיו, שם שקוראים לו הבריות, יש הרבה שמות לאדם. אבל הרעיון הוא ששם מגדיר איזשהו מצב כללי. כשאנחנו באים להדביק שמות למשהו, אנחנו צריכים להשתדל עד כמה שאפשר, שהשם הזה באמת יגדיר, או ייטיב לתת את הרושם הנכון לגבי אותו דבר, אפילו שאדם קורא שם לעסק שלו. קורא שם לעסק שלו, כן. כמה הוא מתאמץ כדי לקבוע את הלגו, את הלוגו, את השם, שהשם יקיף עד כמה שאפשר, עד כמה שאפשר, את מהות העסק. אדם נותן שם לכלבו. אדם נותן שם לחתול שלו. אדם נותן שם ל... לא יודע, לכל דבר ודבר. אנחנו רואים שאנחנו מתייחסים בזלזול ובקלות יתרה לשמות. ממילא, כאשר מכנים שם שלילי לאדם, אנחנו צריכים לגרת בחשבון שאנחנו עכשיו מגדירים אותו, גם בעיני עצמו. אם הוא אדם נוח להתפעל וחסר ביטחון, כרגע בעינינו, כרגע בעיניו הוא ביסלי. ואנחנו קבענו את גורלו. להוציא אותו מהביסלי הזה, זה יכול לקחת זמן. מי יודע אם נצליח בכלל להוציא אותו מהביסלי? אני הייתי בבית ספר כדורי, אחת המסרות הקשות והבעייתיות שהייתה במקום הזה, זה היה כינויים. היה טקס כינויים. היו איזה 7 או 8 כינויים, כן? כל מיני כינויים. היה מגיבורי התרבות של אז, הטלוויזיוניות בדרך כלל, כן? אני יודע, דמבו, רינגו, קלוש, כל מיני שמות, כינויים, הייתה הכתרה כל שנה. הייתה הכתרה לכיתות י' כמדומני, עשו את זה בכיתות י' לא בתת, כי היה חשש של ממש, בכיתות ת', אם ידביקו את הכינויים לתלמידים, הם לא יצליחו להחזיק מעמד. חלק מהכינויים לכאורה הם היו חיוביים גם. לכאורה חיוביים, גיבורי תרבות יותר חיוביים. כמו רינגו. רינגו זה היה ביטוי למי שלובש הכי הרבה ג'ינס. כן? אם הורדת יום אחד בשנה את הג'ינס, אתה כבר לא קרוי, לא יכול להיקרא את רינגו. שנה שלמה זה היה בכיתה י' בסוף כיתה י', כן? כינסו את כל בית הספר ונתנו כינויים לילדי כיתה י' למצטיינים, שהם היו בין 7 ל-10 כינויים. עכשיו, יש גם כינויים שהם לא סימפטיים. עכשיו, ילדים, גם ילדים שלא רצו לקבל את הכינוי, זה לא עוזר להם. כי אם אתה עכשיו מתאים לכינוי הזה, היו ממליצים עליך אחרים. ואתה חייב ללכת לתחרות הזו. ואתה עומד מול כל בית הספר, מול כל בית הספר, עם אותה תכונה שבגללה אתה ראוי להיקרא בשם, כן? אתה עומד מול כולם ומצביעים על האיבר המסוים, כן? שהוא מייחד אותך מכולם, שבכוונה אני לא אומר את הדברים כרגע, כן? לא אומר את זה. והנה, תראו, איזה איבר מוזר יש לו, כן? וכולי. תראו על מבנה הגוף שלו, תראו לזה. וכולם מחיאות כפיים, והוא עומד על הבמה. עומד. בכלל לא ברור שהוא בכלל רוצה בכל הסיפור הזה. אבל צריך לדעת, מאותו יום זה השם שלו בית הספר. זהו, אף אחד לא קורא לו בשמו. לא יקרא שמך עד ראובן, לא יקרא עוד שמך יוסף, אלא רינגו, אלא דמבו, אלא קלוש, אלא וכו'. זה היה השם שניתן בבית הספר. עכשיו, להסתובב עם השם, כולם קוראים לך ככה. ועכשיו, זהו. מכנים אותך ככה, ובעיני הציבור אתה כזה. כרגע אתה חתיכת מכנסי ג'ינס. לא יותר מזה. כרגע אתה עם אוזן מפרסית. זהו. זה מי שאתה. עכשיו, זה...
זה יצא
מכותל בית ספר כאן? מה? לא. לא, רק בתור בית הספר. אבל אל תדאג. במקום ששם אתה גר, במקרה שלי בקבוצת כנרת, הקיבוץ הזה שאני כל כך אוהב אותו, גם שם זכינו, כן? למרבה בכינויים היה כינוי אחד, ממעט בכינויים כינוי אחד, למרבה בכינויים בין 3-4 כינויים. יש מקום שמכנים אותך בעבודה, מקום שמכנים אותך בית הספר, מקום שמכנים אותך בחברת, בחברה הבוגרת, במרחב הבוגר, מה שנקרא. כל מקום שלך כינוי אחר, זה דבר מדהים. במקום אחד קוראים לך חרגול, במקום אחר קוראים לך שיקור, במקום אחר קוראים לך, לא יודע, כל מיני כינויים, ביטויים. ואין לך ברירה, אתה לא יכול לקלף מעליך את הביטוי הזה. איפה שאתה לא הולך, הגעת למקום עבודה, תח, הכינוי הזה צץ ועולה, כן? ואתה נבלע בתוכו, אין לך ברירה. בבית ספר, תק, כן? כן? בית ספר האזורי, יש גם ילדים מקיבוצים אחרים, אז יש להם כמובן זכות להסביק גם את הכינוי שלהם, כן? זה לא רק הכינוי שנתנו לך בקיבוץ שלך, יש לך בית ספר האזורי, כן? שם נותנים לך כינוי. זה דבר מאוד בעייתי. עד כדי כך שלפעמים, כל אחד ואחד יכול לסבול 5 כינויים. ואתה בעצם מורכב מ5 צורות מבט עליך והגדרה שלך, כן? הגדרות של בעלי חיים, הגדרות של בעלי מקצוע, הגדרות גוף, כל מיני צורת גוף, דברים. אתם מבינים את הבעיה שיש בזה? וכך הילדים גדלים. עכשיו, מישהו בר מזל במרכאות וקיבל כינוי חיובי, כמו שאמרתי, לפחות לפי גיבורי התרבות של אז, רינגו, כן? זה שהוא לובש מכסי ג'ינס ומשתדל שהם יהיו קרועות במשך כל השנה כולה, זה מעניק לו את הכינוי רינגו, כן? אז במרכאות אני אומר כינוי חיובי. אבל זה כל הדימוי שלו. כל הדימוי שלו, מה שחסר זה רק שישלוף את האקדח, וכנראה גם את זה יעשה בשלב מסוים. כי אם מכנים אותו רינגו, ועכשיו הוא מזוהה לחלוטין עם גיבורי תרבות של מערבונים, של טריניטי 1, 2, 3, 4, אז מה חסר כדי שישב על הארסל, כן, עם הכובע פה למטה, מסתכל בעין אחת, טק, ושולף, כמו קלינט אינסטווד, מה הבעיה? אין שום בעיה. כן? וזה הכינויים שמדביקים לאנשים היום. כן? ואנשים משתדלים להגשים בפועל את הכינוי שלהם. זה נבואה שמגשימה את עצמה. כן? עד כדי כך. כינוי זה דבר בעייתי. כי שם זה דדבר כולל. שם זו מהות. לא ייכנה שם לחברו. לא ייכנה. אגב, גם שמות עכשוויים, כל השמות הם טובים, כך אומרים. ראיתי הרב ונר כותב שכל השמות הם חיוביים, פרט לשמות שאמרו חז"ל, שאסור לקרוא בשמות כאלו. אפילו שמות שליליים שהיו רשעי עולם, שנקראו באותו השם, אם היה צדיק עם אותם באותו השם, מותר לקרוא. מותר לקרוא. נכון, נמרוד לא מצאנו שהיה שם של צדיק. לא שמענו שהיה שם צדיק, לא שמענו. רבי נמרוד, לא שבאנו סתם אדם טוב מן השוק, אולי כן, לא יודע. אבל לא שמענו, כן, שהשם נמרוד נוקה ותוהר. מאז ועד היום, שם נמרוד. לא שמענו. אם היה עוד שם כזה, בסדר. כן? בסדר. אפשר להגיד. אבל לא מצאנו שם כזה. לא מצאנו שם כזה. אז לא רצוי לקרוא בשם נמחות. לא רצוי לקרוא. אבל בסך הכל. כן? בכל אופן, גם בשמות, כן? שאנחנו באים לקרוא בשם לילדים, כן? ילדים שלנו. אנחנו צריכים לבחור שם שהמשמעות שלו היא משמעות עד כמה שאפשר, טעונה מבחינה חיובית. אז בציבור החרדי, כן, הייתה אצלנו אורחת ביום שבת, מחסידות בלז, אז שאלנו אותה אם יש בבלז תהילה. תהילה זה שם יפה לכל הדעות, לא? תהילה, שם מאוד יפה. אז נעזוב את הסיפור תהילה, בסדר, לא יודע בדיוק מה. אבל תהילה, שם יפה. לך השם תהילה, לך השם תהילה, 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 מה רק? שם אחד אין כזה, לפחות לא שהילדה מכירה. היא מכירה את החוגים שלנו, זה שומע, זה קרובי משפחה, דודים, בני דודים, זה חמולות ושבטים גדולים מאוד. שם תהילה, מה זה תהילה? תהילה. אמונה. אמונה. תהילה. איך קוראים לילדים המתוקים של חסידות בלז? אין משפחה שאין בת השם אהרון. למה קוראים לכל משפחה, למה קוראים לפחות לילד אחד אהרון? כולם רוצים להיות כמו אהרון הכהן. דבר מדהים. כולם רוצים להיות כמו אהרון הכהן. נו, איך, מה השמות הנוספים? שמות האבות, שמות השבטים, כן, בעדיפות שנייה כמובן, ושמות האימהות לבנות. קצת נביאים יכולים. תראו איזה כובד ראש בשעה שבאים לקרוא שם. זה המטען שיקבע את סגנון החיים שלך, את כיוון החיים שלך. משם אתה שואב את הכוח, מהשם שלך, כמה זה חשוב. השם שלך זה השם שלך, זה העתיד שלך. לא מעניין. מה רוצה להגיד, סלם?
בדרך כלל זה שמות שפוזרות, מתוך המשפחה, המעגל הוא די סגור, לא מוכר לי. בדרך כלל זה השם הדוד ההוא, השם הסבא ההוא.
שמואל א', שמואל ב', שמואל ג', שמואל א', שמואל ב'. אבל תראו, אני דווקא מסתכל על הצד החיובי שבזה. זה דבר נפלא, רצון להידמות לאבות הקדושים. מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי? אתה רוצה שהגיעו מעשיך למעשי אבותיך? אז קודם כל ששמך יהיה דומה לשמם. כן, שלא לדבר על כך שאחד מקבל שלוש שמות, יעקב, משה, דוד. כן, אחד מקבל שלוש שמות, עכשיו הוא יונק. יש לו כנף לדוד, יש לו כנף ליוסף, יש לו כנף ליעקב, כן? יש לו, השם שלו מורכב משלוש שמות, כדי שתהיה לו עיניקה לכל הפחות, מכל אחד מנו.
זה לא קוראים אהרון על שם אהרון הכהן, אלא על שם הדוד אהרון.
והוא קרוי על שם אהרון הכהן, כן? ודאי, לא, הם לא שוכחים את זה. הם לא שוכחים שהכל מתחיל מאהרון הכהן. הכל מתחיל מאהרון הכהן.
המגל הראשון זה השם מישהו במשפחה, אהרון. סבא, דוד, אב.
אז שקוראים לילדה, כן, כנרת, כן, אני יודע מה, לילדה שנולדה בעמק הירדן, קוראים לה כנרת או מעגן או אפיק, על שם אפיקים, אז בסדר. אז בהתחלה הוא קולט את המשמעות היותר פשטנית של כנרת. הכנרת. אחרי שהוא חוזר בתשובה, הוא יודע גם, וקורא בזוהר הקדוש, היא קוראת בזוהר הקדוש שכנרת זה גם, כן, זה כינוי לכינורו של דוד, כך כתוב בזוהר הקדוש, שים כנרת, כן, למטה, מכוונת מול כינורו, מול כנסת ישראל למעלה. או, אז כנרת, יש לזה גם משמעות של כנסת ישראל. יופי, ברוך השם. אז כל הזמן מעלים את השם, מעלים את השם. מי המשמעות הטבעית הראשונית שלו, המשלית שלו, הוא מתעלה ואחרי זה מקבל, כן. אני זוכר שהיה לי גם את העניין הזה עם השם שלי עצמי. שאלתי את אמא שלי, למה קרא לי יואב? אז אמרה לי, סתם. למה קראת לי יובל יובל, לאח השני שלי? סתם, אהבתי את השם הזה. וליורם יורם, אח השלישי שלי, אני קראתי לי יורם. צריך לדעת, הלכתי לחפש את המשמעויות של השמות האלה בתנך. כן? אז ראיתי יובל, הוא אוחז כל עוגה וכינור, אבל אומר רשי, שדווקא לעבודה זרה. הוא היה מנגן בעוגה וכינור לעבודה זרה. אז אני קצת מתלבט מה לעשות עם יובל. אבל הסתכלתי, מה השם שלי? מה זה יואב? ראיתי, ברוך השם, מדרשים על יואב בן צרויה. כתוב שהוא נקבר במדבר, וכי ביתו של יואב, וכי... כן, ואיך כתוב שם? וביתו במדבר, וביתו במדבר. וביתו במדבר. אמרתי, הלכתי לחפש בחזל כל מיני מובאות על יואב. אז כתוב שמה, וביתו במדבר, שאלו חזל, וכי ביתו של יואב במדבר, הרי הוא גר בירושלים, אלא עשה ביתו כמדבר. עשה ביתו כמדבר. כולם נכנסים, נותן להם לאכול, אתה רוצה לישון, תישן, אתה רוצה? אמרתי, טוב, לפחות יש לי מה להזדהות. הוא גם היה שר צבא, לזה לא זכיתי, בכל אופן. אבל יש גם נקודות חיוביות להתחבר לשם, זאת אומרת, כל אחד צריך לברר. גם אם הוא זכה לשמות מאוחרים יותר ומודרניים יותר, אדם צריך לברר את נקודת היניקה החיובית שלו שקיימת בשמו. ולכוון לדבר הזה כאשר קוראים לו בשמו, לזה הוא יכוון. כן? לזה הוא יכוון. תראו כמה חשוב שם. אז בואו עכשיו נחזור לעניין. ולא יכנה שם לחברו. שלא יתבייש. הנה, שלא יתבייש. אל תחבר אותו לנקודה שלילית. אל תפגע בכבודו. שלא יתבייש. אין? אלא אם יחפוץ לדבר על מי שיש לו כינוי, הוא רוצה לבוא ולומר למישהו שהוא מדבר איתו שכוונתו על פלוני אלמוני, אבל הוא לא יודע איך לקרוא לו. את השם האמיתי שלו הוא לא יודע. ואם הוא יודע את השם האמיתי שלו, חברו לא יודע את השם. כולם מכירים אותו בכינוי, כולם מכירים אותו בכינוי השלילי ההוא. אז איך הוא יגיד שאליו הוא מתכוון? איך הוא יגיד? מה יעשה? אלא אם יחפוץ לדבר על מי שיש לו כינוי, גם שלא בפניו, יאמר פלוני ממקום פלוני, או בנו של פלוני, או יאמר סימנים עד שיהיה ניכר זולת הסימן, זולת הכינוי. כלומר, מה מותר לנו לעשות? וזה מדגיש יפה, שכאשר, איך אמרנו, האצבע שלו נראית כמו ביסלי. אתה מכיר את ההוא שהאצבע הקטנה של הרגל שלו נראית כמו ביסלי? הבנתי. אבל זה אגב לא כתוב שמותר להגיד פה. מותר להגיד או בנו של, או גר במקום, כן? או בן מקום, או סימנים עד שיהיה ניכר זולת, זולת הכינוי. זאת אומרת, בן מקום וסימן. אנחנו צריכים לברר מה הסימן ההוא. ספק אם האצבע הקטנה שלו נראית כמו ביסלי זה דבר שמותר. כן? ספק. אבל ננסה בכל אופן להעיז ולפרש את המשמעות של אותו הסימן. לגבי בן ומקום אנחנו מבינים. אין ספק שחלק ממהותו של אותו אדם זה העובדה שהוא גר במקום פלוני. מקומו של פלוני זה המקום ששם הוא חי, שם הוא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. אתה מכיר את האום ממכון מאיר, ההוא שיושב שם בקצה מימין ליד החלון? האם הוא יתבייש שיציינו אותו? או יגדיר אותו על פי מקומו בבית המדרש? התשובה היא ודאי שלא. ודאי שהוא לא יתבייש. שיגדירו אותי בתור תלמיד מכון מאיר, שיושב בקצה מצד ימין, אחד לפני הסוף ליד החלון. יש לי בעיה עם זה? מצוין, זה אכן מקומי. ואני שמח במקום הזה. אין לי בעיה. זאת אומרת, כל עוד ההגדרה שלך, או כל עוד הזיהוי שלך, הוא על פי פרט משמעותי וחשוב, כדוגמת המקום ששם אתה גר, המקום ששם אתה יושב בתוך בית המדרש, זה לא עומד בסתירה למהות שלך, זה אחד מצורות הביטוי שלך. אין שום בעיה. אתה מכיר את ההוא שנוסע על טרקטור ג'ונדיר כל יום בשדה? כן, ודאי, זה שמעון, נו, מה, אתה לא יודע ששמו זה שמעון? כן, אבל אני מקנה אותו על פי זה שהוא יושב על הטרקטור. הוא חקלאי? מאוד מאוד חרוץ. הוא רואה בזה תכלית מאוד חשובה שלו לעבוד בשדה. דבר נפלא, אין שום בעיה. אתה מכיר את ההוא שם ביישוב איתמר, בגבעה 777, שכל היום, כן, שזוף שמש, וכל יום מתרוצץ בשטח ושותל גפנים? כן, ודאי שאני מכיר אותו. קוראים לו אברי רן. ודאי. יש לו בעיה שיחנו אותו ככה? ודאי שלא. זה חיה ואור ימיו. בכיף, מה הבעיה? שום בעיה עם זה. זה הגדרה של מקום. הגדרה של בן. בנו של פלוני אלמוני. המוחש ליוכחש, ודאי שהוא בנו. כן? זה כבר אולי לא תמיד מעלה גדולה, להיות בנו של פלוני אלמוני, אבל הוא אכן בנו. אתה מציין פה דבר אמיתי, כן? שהוא חלק, בלי שום ספק, מפרטיו של אותו אדם. אין בעיה. בנו של אותו אדם. נכון שלפעמים זה בושה להזכיר, כמו שיעקב לא רצה שיזכר שמו של קורח, כן? וכולי וכולי, בן, 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 ולא בן יעקב. לפעמים זה באמת בושה להזכיר, שפלוני אלמוני הוא בנו שלו. אבל בדברי ימים, הוא נזכר על שם יעקב, שהתייצבו על הדוכן. יש לו יחס ליעקב, וזה הסיכוי שלו גם לחזור בתשובה של קורח, שהוא מתייחס ליעקב. יש מצבים שלא מזכירים את העובדה הזו, כן? יש מצבים שמזכירים, בנו של פלוני. או סימנים אחרים. מה לפי דעתכם הסימנים האחרים? האם הכוונה היא פה לצבע חולצה, לצורת השיער, או אפילו לציין שהאצבע הקטנה שלו נקראת כמו ביסלי? מה אתם אומרים? אפשר להגיד שרגל האצבע הקטנה שלו נראית כמו ביסלי? כן? או עקומה ונוטה לצד שמאל? בדרך כלל הולך עם סנדלים וכולם רואים את הרגל. אז יש סיכוי שיזהו אותו. התשובה היא לא. אלא איזה סימן? סימן סתמי. סימן סתמי. ההוא עם החולצה ההיא, עם השיער ההוא, צבע העיניים הזה, זה בסדר. חלק מחלקי גופו. חלק מחלקי גופו, ייחוסו המשפחתי, מקום מגוריו, לימודיו, עיסוקו. כל זה זה בסדר גמור. למרות שזה רק חלק. למרות זה רק חלק. אבל זה מותר. נכון שאנחנו שואפים באמת לקרוא לאדם בשמו שזה מהותו הכללית, אבל שאנחנו לא יודעים את מהותו הכללית ואת שמו, אפשר לקרוא לו על שם חלק. כן? כמובן שהזולת יודע שהחולצה הירוקה שלו זה לא כולו. אבל זה בית יד, אחיזה באדם. אני מדבר על ההוא עם החולצה הירוקה. אבל ודאי שההוא הוא למעלה מן החולצה הירוקה. הוא למעלה מזה, הרבה יותר כולל, הרבה יותר מהותי, הרבה יותר חשוב מחולצתו. רק זה סימן הכר, זה הכל. כן. זה כשלא יודעים את שמו של אדם, רוצים בכל אופן לזהות אותו על פי כינוי, אז אנחנו מכנים את אחד משלושת הדברים האלו. מקום, ייחוס וסימן מסימנה. יאמר פלוני מקום פלוני, או בנו של פלוני, או יאמר סימנים, עד שיהיה ניכר, זולת הכינוי השלילי, לא נזדקק לכינוי השלילי. כן. זה כמו המשחק הזה, כן לא שחור לבן. אתם מכירים את המשחק הזה, כן לא שחור לבן?
אני אשתמר
לא שחור לבן. בוא נראה אותך עכשיו מגדיר את פלוני אלמוני, בלי להגיד מילה רעה. זה דבר מעניין, זה משחק יפה, שהוא גם חינוכי מאוד, לאור הדברים שאנחנו לומדים פה. כן? כך משימה. אתה לא מכיר אדם מסוים בשמו. עכשיו תתחיל, עכשיו נסות להסביר לחברך מי האדם הזה. נראה את אמצעי הזיהוי שלך. כן? עד שהוא ידע במי מדובר, אבל לא יתקבל אצלו שום רושם שלילי מאותו אדם. אחרי כל מסע הזיהוי, שום רושם שלילי. נראה אותך. כן, לא שחור לבן. זה משחק יפה. זה משחק יפה. כן, חינוכי מאוד. או יאמר סימן זולת הכינוי. ולא יאמר אדם ברבים או ביחידי, פלוני רצה ליתן לי ביתו, ואני לא רציתי אותה. כי בזה הוא נותן כבוד לעצמו, ובושת לחברו. פלוני רצה, הרי ידוע שרצונו של אדם זה כבודו, או כבודו של אדם זה רצונו. כשאנחנו רוצים דבר מסוים, שימו לב, כשאנחנו רוצים דבר מסוים, כן, קשה לנו מאוד, כן, לקבל סירוב. למה? למה? כי רצונו של אדם זה כבודו. כשאדם מבטא רצון לדבר מסוים, הוא בעצם אומר לנו מילים אחרות, השגת הדבר הזה, מבחינתי, זה שיפור הדימוי העצמי. אני רוצה דבר חוכמה ללמוד. אני רוצה להבין את הסוגיה. אני רוצה להצליח בדבר כזה ואחר, במבחן. הרצון זה הכבוד. יסוד הרצון זה כבודנו, לא תמיד זה כבוד אמיתי, לפעמים זה כבוד מדומה, אבל לא על זה מדובר. שהכבוד, יהיה כבוד אשר יהיה, אופן הבנת הכבוד שלך, זה לא משנה כרגע לצורך העניין, אבל ברגע שאתה רוצה כבוד מסוים, רצון הכבוד הזה, כן, הכבוד הזה שולח אותך לרצות את הפעולות שמעניקות לך את אותו הכבוד, כי חשק הנער בנערה מאוד, כן? חמור בן שכם, הוא רוצה ידינה. בשביל לזכות בדבר הזה, יש לו רצון עז. הוא מוכן לעשות דברים, לא ימנו. יש לו רצון. להגיד לו לא, זה פוגע לו ברצון. פוגע לו בכבוד. בא אדם, הוא רוצה את ביתו של פלוני. בזה הוא מבטא את כבודו. היינו, שביתו של פלוני, או פלוני יענה לתת את ביתו. אבל הוא לא קיבל אותה. לא קיבל. אז מה אתה עושה? אתה הולך ומספר, פלוני רצה את ביתי ולא נתתי לו. עכשיו נודע ברבים שבעצם לא השגת את מה שאתה רוצה. מילא אם זה היה בינך לבינו, גם זה לא דבר פשוט. עכשיו הוא כבר לא יכול להסתכל בפניו של אותו אדם, של אותו אב. הוא בא לפניו וגילה לו את הדבר הכי רגיש. מה הדבר הכי רגיש? שהוא רוצה בלעלה, ביתו. הוא אומר לו, לא. לא ישרת בעינינו, אני לא יכול לתת לך את לאה. זה לא מתאים לנו, זה לא מתאים למשפחה שלנו. גם זה לא דבר פשוט. ספק אם הוא יוכל להביט בפרצופו, ספק אם יוכלו לחיות באותה קהילה עוד, אחרי שהוא אמר לו דבר כזה. אבל לבוא ולומר לאחרים עוד, תדעו לכם רבותיי, פלוני הביע את רצונו זה כבודו, וסירבתי לו. ודאי וודאי שהוא יתבייש. ודאי וודאי שיתבייש. וזה צריך מאוד מאוד להיזהר. הבעיה היותר גדולה, שהוא בעצם מתייקר בבושתו של חברו. הנה רצו את ביתי. פלוני ברצונו בעצם מה הוא ביטה, מה הוא ביטה? שביתי היא נחפצת. או, עכשיו זה מעלה את כבוד הבת. ואותה בת הנחפצת והנחשקת, סירבתי לתת אותה. כלומר, אני מתייקר. הוא מתבזה בזה שהוא לא קיבל את רצונו, אבל זה שהוא רצה בה זה מייקר את ביתי. עכשיו אני מתכבד בכך. זאת אומרת, באופן כללי, צריך להבין שהשיח הזה בין אדם לחברו, הוא יוצר הגדרות. מה זאת אומרת יוצר הגדרות? מתוך השחור נדע את הלבן. כאשר אני שם את החפץ השחור הזה על רקע הלבן, עכשיו רואים כמה זה שחור וכמה זה לבן. זאת אומרת, זה מגדיר את זה וזה מגדיר את זה. מה קרה פה? ממש היה פה מסע הגדרות. פלוני רצה את אלמונית. הרצון, כן? אותה גברת, אותה בחורה, הגדירה בעצם את חפצו. כן? הגדירה את חפצו. עכשיו, ברגע שלא רצו לתת לו את הבחורה, מה זה הגדיר? מה זה, איזה הגדרה זה עשה פה עכשיו?
הגדיר אותו.
את מי?
אותו.
שמה?
שהוא לא.
א', הגדרה אחת שהוא לא ראוי. איזה הגדרות נוספות היו פה? בכלל, בכל המהלך הזה, איזה הגדרות היו לנו פה? כמה הגדרות אנחנו מוצאים כאן? כן? בעמידה הזו שלה, שלא מולה, מול האב שלה בעצם. יש פה הגדרה שהיא נחשקת? כן? היא, הערך שלה עולה. יש פה הגדרה שהוא רוצה אותה? כן? יש פה הגדרה מצד האב שלה? כן? מצד האב. ביתי יכולה להביא לי כבוד. למה? כי הגדירו אותה. הבחור הזה הגדיר אותה. הגדיר אותה כרצויה. זו מניה מאוד מאוד גבוהה. אני יכול עכשיו, כמובן, להנות מזה. אני יכול לקבל כבוד. כן? אלמלא הוא היה עומד מולו, לא הייתה פה שום הגדרה. שום הגדרה. בעולם שלנו ככה זה עובד. כל דבר הוא מוגדר על ידי דבר אחר. אז הנה זה מה שקרה כאן. בזה הוא נותן כבוד לעצמו, בגלל ההגדרה הזו שהיא רצויה, ובושת לחברו, בגלל שהוא הוגדר כבלתי רצוי. אז זה מתבייש וזה מתייקר. הוא מתייקר בעצם בקלונו של חברו. בקלונו של חברו. וכן ידקדק בכל עניין. זה רק דוגמאות, כן? אבל יש הרבה, הרבה, הרבה מצבים, כן? כך ידקדק בכל עניין שלא יגיע בושת לחברו מתוך דברם. מתוך דברם. כן? על פי רוב, כשאדם מדבר דיבור, לא תמיד הוא חושב, לא תמיד הוא חושב, מה הדיבור הזה בעצם גורם? הוא שולח חץ, עכשיו יכול להיות שהחץ הזה הוא קולע למטרה, בדיוק למטרה. יכול להיות שהחץ הזה הוא סוטה מן המטרה, סנטימטר, שתיים, ואז הוא קולע במקום שלא רצינו שהוא יקלע. כל דיבור של אדם, כל מעשה של אדם, זה חץ ששוחרר ממקומו. עכשיו הוא עושה את דרכו בתוך המציאות. כן? להבדיל, כדור של M16, שהוא נכנס בגוף האדם, זה נראה פחות או יותר כמו מחילות של נמלים. מי שראה פעם עיר תת-קרקעית, או יותר נכון, מסלול חדירה של טרמיטים. מישהו ראה פעם מסלול חדירה של טרמיטים? איך זה נראה? כדור של M16, שנכנס לגוף האדם, הוא מתחיל לטייל בפנים. הוא תופס כל מיני זוויות כתוצאה מהפגיעה בעצם. טק, הוא שובר שמאלה. נכנס לאיבר, שובר ימינה. הוא עובד על זוויות. כן? עובד על זוויות. יש לו הרבה שבירות במהלך החדירה. כן? אגב, במקור, הנשק הזה של M16, הוא שימש בעיקרו כדי לפצוע ולא להרוג. זו הייתה המסקנה של האמריקאים במלחמת ויטנאם. הם פיתחו את זה שם, כי הם ראו שכאשר נפצע ויטקונגי אחד, באים עשרות אליו, אז הם מרביצים את המרגמה או את האש או משהו, ויכול להיגן, השם ירחם. והכדור הזה מלכתחילה הוא נוצר, 5-56 הזה, כדי לפצוע בעיקר, כדי לפצוע. כשאתה יורה, כשאתה מדבר, הדיבור הזה עכשיו, כן, לצורך עניין, כן, שאני מדבר כרגע, כן, אין שום ספק. הדיבור הזה עכשיו הולך, אצל פלוני זה עשה כך, אצל אלמוני זה כזה, אצל... עכשיו, אתה שחררת את זה. צריך לחשוב במושגים עקרוניים, אני לא עכשיו בא ואומר, עכשיו אנחנו נקפיד על כל מילה, אבל ברמה העקרונית, אנחנו צריכים להתרגל למושגים של אחריות, מה בעצם החץ ששחררנו לאוויר העולם עושה? כן? הוא הגיע לפלוני אלמוני, חדר לתוך ליבו. מה הוא עשה בליבו? שיפר אותו, דרדר אותו, שימח אותו, ייאש אותו, תסכל אותו. מה זה עשה לו? צייר אותו, פגע בו. מה? כן? מעניין. שלא יצא, שלא הגיע בושת. פה אנחנו באמת מדברים בעיקר בעניין הבושת. שלא הגיע בושת לחברו מתוך דבריו. שיקול הדעת בשעת הדיבור, מה אתה גורם לזולת? כן? בשעה שאתה משחרר את הדיבור. יש פה מישהו שנוכח. יש לו אוזניים לשמוע. יש לו עיניים לראות את הבעת פניך, יש לו לב לחוש את המסר שתמון בתוך דבר. צריך לעשות חשבון, זה דבר מאוד מעניין. אני רק חשבתי שטוב לעשות בכנסת הזאת, כיוון שיש כל כך הרבה אנשים צעירים וחביבים, כמה 47 חברי כנסת חדשים, זה דבר מדהים. יש גם רוח חדשה בכנסת, הם עדיין לא כהי רגשות, הם עדיין לא עסקו בפולמוסים ומלחמות בתוך הכנסת, הם עדיין לא זיהמו את לשונם ואת פיהם, כן? מאסנו כבר באלה שעולים על הדוכן ומשתמשים בדוכן כדי לקטול את ההוא ואת ההוא ולחלק ציונים להול. די, אולי יתחיל שיח חדש שלא פוגעים באנשים, לא מדברים על אנשים, מדברים על דעות. מדברים על דעות, לא על אנשים. ושמענו את זה בימים האחרונים בכל מיני נאומים שנאמרו כאן, נאומי בכורה שנאמרו מעל הדוכן. רוח חדשה, לא פוגעים אחד בשני, מדברים על אידיאולוגיות, מדברים על מחשבות, על קווים ארוכים של מחשבות, של אידיאולוגיות, אבל נזהרים מאוד. לא, הוא, ושום דבר. שום דבר. אלא אם כן אתה מזכיר אדם כדי לדבר בשבחו, ובלבד שלא מתוך שבחו ישמע גם גנותו חלילה. אבל זה רעיון טוב. כל מי שעולה על הדוכן ואומר על חברו, תסלח לי, אבל כנראה שלא סיימת את כיתה ב'. ככה אתה מדבר במליאה? ככה אתה מדמה? יש לך מה לומר, יש לך דעה? תאמר את הדעה שלך. ברמה של הדעה, של האופיניון. מה אתה בכלל שמדבר על פלוני אלמוני? לא גמרת כיתה ב', לא גמרת כיתה א', חסר לך מושגי יסוד? על מה אתה מדמה? אתה רוצה שיגידו את כל החסרונות שלך? מה, אתה מושלם שאתה רשאי לבוא ולומר לפלוני כך או אחרת? דברו על דעות, דברו על מחשבות. תאמינו שהדעות הן מספיק חשובות כדי לעשות את הרושם, לא צריך לקטול את הזולת. אם באמת יש לך דעה חשובה לומר, ואתה תאמר אותה, זה יעשה רושם הרבה יותר גדול, מאשר עכשיו אתה תנסה לפגוע באדם כזה או אחר. אגב, שפוגעים בזולת, זה סימן שאתה גם לא מאמין בתוקף של הדעות שלך. כשאתה מאמין בתוקף הדעות שלך, די לך להביע את דעתך. אתה לא תדבר נגד הזולת. הפגיעה בזולת זה שימוש בנשק נמוך ופרימיטיבי מאוד מאוד. כתוב על משה רבינו שהוא הרג את המצרי בפיו. בפיו הוא הרג אותו. הוא לא צריך לתת לו מכה. הכוח של הפה הוא מאוד גדול. לטוב ולרע. כן? לטוב ולרע. באפם הרגו איש. אפשר בהקימת אף להרוג אדם. ואפשר בחיוך קטן ובמילה טובה להחיות אדם. שאתה משתמש בדרכים, כן? פיזיות, בוויכוח עם הזולת, סימן שהדעה שלך היא דעה עלובה, חסרת כוח. ואתה יודע שהיא חסרת כוח, ולכן אתה פוגע בזולת בדרכים אחרות. איך אומר הרב קוק? אם נראה אדם שאומר את דבריו בכעס, נדע ששקר הוא דובר. כך אמר הרב קוק, ממטבחו של הרב קוק. אם נראה אדם או מפלגה או סיעה אומרים דבריהם בכעס, נדע ששקר הם דוברים. יש לך משהו אמיתי לומר? תגיד אותו. אתם מכירים את האנשים האמיתיים האלה? שואלים אותם שאלה? הנה, באמת ראיתי איזה קליפ קטן. עכשיו זה בכותרות קצת, דיברנו על זה. ראיתי ככה בקליפ, ככה, את היהודי הקדוש והמיוחד הזה שם למעלה בגבעה. ואיתמר. דיברו איתו, כן? אברי רן. אז כמה שנים אתה פה? 20 שנה. ואיך החיים פה? יש בעיות, אבל יש חוט ומחת לתפור את הפצעים וממשיכים הלאה. כל דיבור זה משנה שלמה. זה אדם שאתה שומע שאת המילים הוא אומר מתוך ניסיון חיים, נאה דורש ונאה מקיים. אז איך השכנים פה מסביב? הם עושים בעיות, אבל הם יודעים מי זה אברי רן. וואו, איזה עצמות. אז איך שגרת החיים שלך פה? 20 שנה לא הורדתי נעליים. אפילו שאני אומר את זה, סתם ככה, כי מעביר השמועה, זה לא יכול שלא לגרום איזו הרגשה. כדאי לראות את הקליפ הזה. מי שרואה, כדאי לראות. לראות את האיש. אני מכיר את האיש, מכיר את האיש, חייתי שם. מכיר את האיש. זה עוצמות. אתה שומע אנשים לפעמים מדברים. אתה מרגיש שכל מילה שוקלת איזה מיליון טון. הם לא צריכים להגיד שום דבר אחרי המילה הזו. הם משאירים אותך כמו הרב חנן פורט, מי שראה את הרעיון, כן, שהוא נתן לינון מגל. מישהו ראה את זה? כן? אתה מפחד מהמוות, הרב חנן פורט? אתה רוצה שאני אשיב לך תשובה באמת? כן? כהוא זה, אני לא מפחד מהמוות. זהו, לא צריכים לשאול יותר שאלת. אתה מאמין לו. כהוא זה, אני נכלל עם כנסת ישראל. אני לא אדם יחיד שחי ומת. אני נכלל עם כנסת ישראל. בזכויות הכלל, בנשמת הכלל, איזה מילים. אלה פלאים. דקה וחצי. משפט כזה משאיר אותך תוהה אחרי זה שנים. מהיום שמעתי אתה אומר את זה לפני כשנה. לא מסיק לחשוב על זה. מפעם לפעם. איזה עוצמה. איך הולכים בעקבות האיש הגדול הזה? סוד הנצח של הרב חנן פורט. אותה אור כסלמה. איך הוא מסביר, הוא מדבר. זה... אתה מבין שהמוות זה כלום. הנוכחות הפרטית שלנו כאן בתוך גוף זה פסיק מהמציאות שלנו. עיקר מציאותנו זה נשמה שנכללת בנשמת הכלל. ופעלת פה ואת כל הזכויות שפעלת פה, אתה הולך עכשיו לקבל את השכר בעולם הנשמות ומתחבר עם כלל ישראל. פלאי פלאים, איזה גישה. אבל זה לא הפילוסופיה עכשיו באקדמיה שמסבירים לך עכשיו על פי פלוני אלמוני, על פי הרב סולובייצ'יק, מה זה עולם הבא. זה אמת. מילים זה כוח. כשהמילים לא מספיקות לך, סימן ששום דבר לא יספיק לך. עד שלא תכניע את היריב, את היריב שלך בדרכים בזויות, ותדרדר את הרכב שלו בשער הגיא, עד אז זה לא יעזור לך. אם אתה לא יודע לקחת את הכוח מהמילים, שום דבר כבר לא יעזור. וזה בעזרת השם, העידן שאליו אנחנו מתקרבים, ככה משיח גם, ויריחו ביראת השם, והמית רשע בשפתיו. כל השקר יעלה מכוח של דיבור אחד. אדם יגיד מילה, כה אמר השם, בראשית ברא אלוקים, וכולם, אנחנו לא שם עדיין, לכן אנחנו עדיין צריכים דרכים נוספות, ולפעמים הדרכים להם בעייתיות מאוד, שולפים ויורים. ומי יודע, אולי הכנסת החדשה, אולי הכנסת החדשה, תתחיל לברר מה זו כנסת ישראל באמת, את כוח הדיבור באמת, פסח, עוד מעט, פסח, עוד מעט, פסח, הפה הסח, גאולת הפה, גאולת הכוח של הדיבור, הדיבור בכלל, הדיבור הישראלי בפרט, וכן ידקדק בכל עניין שלא יגיע בושת לחברו מתוך דבריו. טוב, האמת שהפסקה הבאה יש פה מושגים טעונים מאוד. לעולם יהיה אדם, אני רק אקרא את זה, ופעם באה נדבר על זה קצת. חשבתי בדקה או שניים, אבל יש לנו באמת עוד כמה דקות ספורות, לא נוכל להיכנס. מושגים פה הם מאוד מאוד כבדים. לעולם יהיה אדם, אני רק קורא את זה. לעולם יהיה אדם מן הנעלבים ואינם עולבים, מן השומעים חרפתם ואינם משיבים, ועליהם נאמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. מידה כנגד מידה, יען אשר שמע חרפתו ונהפכו פניו לירקון, יבהיקם הקדוש ברוך הוא יותר מאור השמש. כן? למה הוא אומר יותר, אגב? הרי כתוב בפסוק, כצאת השמש. למה הוא אומר יותר? סתם, שאלה סימנטית. כן? לא נסביר את העומק פה עכשיו של הרעיון. אבל למה הוא אומר יותר? הרי כתוב כצאת ולא יותר. אז למה הוא אומר יותר מאור השמש? מה, הוא מתעלם מהפסוק? מה אתם אומרים? תסתכלו על הפסוק. האם מתוך הפסוק עצמו אפשר להגיד שזה יותר מאור השמש? מה הפסוק עצמו? אז מה הדיוק? לא, בסדר, אבל זה עדיין כגבורתה של השמש ולא יותר. בסדר, לא מדובר על השמש בזמן הרגיל, מדובר על השמש בתיכון המרום. כן, אין שום בעיה, וזה עדיין השמש. מאיפה נדייק את זה בפסוק, לפי דעתכם? מה אתם רואים? לא, זה כתוב, יפה. יפה. כן, זה קשור לענייני דיומה, פורים. כיפורים, כפורים. יום הכיפורים זה רק כפורים ולא כמדרגת הפורים. כן? כן. אז מזה הוא למד פשוט, כצאת השמש, ולא בדיוק, היינו יותר. כן. כן. ואוהביו כצאת, ואוהב, כן, בסדר. ואוהביו כצאת השמש. בדומה, אבל יותר. זה יכול ללכת לשני הכיוונים כצאת. כן. אני מבין מה שאתה אומר. ובאמת זה מה שמחוזה על כיפורים, כן? גם שם נאמר, כיפורים כפורים. אבל זה אותו רעיון אגב. מה זה כיפורים? נכון. כפורים ולא במדרגת פורים. אבל אפשר גם לצד שני. אפשר גם לצד שני לומר את זה. כצאת השמש. למרות שבאמת השמש היא מושא ההשוואה, אבל במקרה הזה השמש היא למטה. כן? אבל יותר ממנה. נקרא לזה ככה. אז הוא למד זה מתוך הפסוק, אחרת באמת לא ברור. כן? הפסוק רצה להגיד, כן, כמו השמש ולא יותר, אז למה אתה לוקח את זה למקום גבוה יותר? כשנסביר את הדברים לעומק, נבין למה זה הרבה הרבה יותר מאור השמש. נסביר את זה בעזרת השם. נעצור כאן.